slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי חבב באייר תשע"ט. ערב שבת קודש, פרשת במדבר, כאן בארץ ישראל ובחוץ לארץ קוראים את פרשת בחוקותיי. שבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. ראש חודש שיחול בעזרת השם ובישועתו ביום שלישי הבא עלינו לטובה. מסכת בכורות, דפים ממדלת וממהי. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אם מסכת בכורות מכילה בתוכה סמך א' דפים, בעזרת השם ובישועתו, בסיום השיעור היום, נתייצב מרחק 16 דפים ו-16 ימים מסיום מסכת בכורות בעזרת השם ובישועתו ביום שני י"ד בסיוון תשע"ט. שבח והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב שמשפיע עלינו ואשר גמלנו. כן נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא, מתוך בריות גופה ונאורה מעליה. זרה חיה וקיים, הזרה דלא יפסוק ודלא יבטול מפתגם האורייתא. בכל עידן ועידן, מעתה ועד עולם, ובכל מילי דמיטב. כהרגלנו, בסייעת הדשמיא, בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם וורטים, לפרשת השבוע, כאמור, פרשת במדבר. שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם. יש לבאר את הפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא אומר, שאו את ראשיכם בגאווה, שאו ראש כל עדת בני ישראל והטעם למשפחותם לבית אבותם, כיוון ששמרו על טהרת הייחוס. כי אין זה יש לדרוש בדרך רמז את השינוי שמצינו בין האמור כאן לאמור במניין בני ישמעאל. כך נאמר שם בספר בראשית פרק חפי פסוק ט"ז. אלה הם בני ישמעאל, 12 נשיאים לאומותם. ואילו אצל בני ישראל נאמר לבית אבותם. ונראה שעם ישראל שיחוסו טהור יכול להתייחס אחר האבות. אבל הגויים שאין אצלם חזקת כשרות, הייחוס הוודאי הוא רק אחרי האם. ועל כך נאמר אצלם לאומותם, מלשון לאימותם. ולפי זה גם מובן הכינוי שחזל כינו את הגויים אומות העולם, משום שעיקר ייחוסם הוא אחר אימותיהם. שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגולותם. נשאלת השאלה, מדוע כאן בפקידת כל ישראל הציווי הוא לפקוד כל זכר לגולגולותם? אילו בפקידת בני לוי נאמר, פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם, ולא נצטוו להימנות על פי גולגולותם. אלא שהגמרה במסכת מנחות דף למד זין עמוד א' מסתפקת באדם שנולד עם שני ראשים, על איזה מהם מניח תפילין. פושטת הגמרה שמקרה כזה אינו יכול להיות, שהרי גם אם יוולד אדם עם בית ראשים, הרי ימות קודם הגיעו לגיל י"ב חודש. בפרשתנו מבואר שבני ישראל נמנו מבין 20 שנה ומעלה, ואילו בני לוי נפקדו מבין חודש ומעלה. כעת נבין, אומר רבי יונתן אייבשיץ, מדוע אצל בני לוי לא נאמר לגולגולותם, שהרי אצל בני לוי ייתכן שבזמן הפקידה יהיה אדם עם שני ראשים. הואיל והם נמנים מגיל חודש, וייתכן שאדם עם בית ראשים יחיה יותר מגיל חודש. ואם יפקדו על פי גולגולותם, הרי אדם כזה יספר פעמיים. לכן הקדוש ברוך הוא ציווה שיפקדו על פי גופם, כדי שלא ייווצר מצב שאדם אחד יספר פעמיים. אבל אצל בני ישראל לא ייתכן שיהיה אדם עם שני ראשים וגילו יהיה למעלה מ-20 שנה, כיוון שאדם כזה נוחה יותר מי"ב חודש. ולכן אפשר למנות את בני ישראל לגולגולותם, הואיל ואין אדם שיספר פעמיים. עוד נאמר בפרשה, ואיתכם יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא. ורשי מפרש שהכוונה לנשיאי השבטים. אבל כפילות הלשון שבפסוק טעונה ביאור. אלא שנראה ליישב זאת בדרך דרש, על פי מעשה שהיה ברב תלמיד חכם גדול, שבא לפניו יהודי נכבד וטען שמן הדין הוא צריך לקבל שררה מסוימת במקום אותו רב, שכן הוא מיוחס לגאוני עולם, ולכן לא משפט הבכורה. השיב לו הגאון, הן אמת הדבר שאתה מיוחס ממני, אבל ההבדל בינינו הוא שאצלך תם ייחוס אבותיך בך, ואתה הוא סוף השולשלת הנכבדה, ואולם אצלי רק ממני מתחילה שולשלת מפוארת שתמשיך דורות רבים. ואז עכשיו תאמר לי, מי יותר חשוב, אני או אתה? באותו ביור ביור אותו גאון את כפילות הלשון של הפסוק שלפנינו. ואיתכם יהיו איש איש למטה, הנשיאים שהם צאצאי השבטים הקדושים בני יעקב. אבל יש לכם לדעת שבזה לא תמה השולשלת, אלא איש ראש לבית אבותיו הוא. ויש שימתיקו בזה דברי נעים זמירות ישראל, הלוך ילך ובכו נושא משך הזרה, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. וכך יש לבאר, כאשר האדם נושא משך הזרה, מתנסה רק בכך שהוא ממשיך זרעו של אדם גדול והוא מיוחס לשולשלת מפוארת. ואז בסופו שהוא ילך ובכו. אבל אם האדם נושא אלומותיו, הוא מתפאר בפירות הילוליו שהוא עצמו יגע בהם, הוא יבוא ברינה. אלה הם החי וראי הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת במדבר, תחילתו של החומש הרביעי מחמשת חומשי תורה. וכעת בשמחה ובטוב ליבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש כדי לשאת תפילה ולהגות לאחר מכן בתורה שבעל פה. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי יד דוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות שלמדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף מ"ג במסכת בכורות. אתמול בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף מ"ג, וכעת בעזרת השם ובישועתו נביא גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה מהו הקילון? והתשובה היא שראשו דומה לכיסוי חבית שחד מלמעלה ורחב מלמטה. שאלה שנייה הייתה מהו שקפס ומדוע הוא נקרא כך, והתשובה שאין ראשו בולט מאחוריו ונקרא כך משום שנראה כמי שנתלה ממנו חתיכה מאחוריו. שאלה שלישית, אם אין הגזירה שווה מופנית, כיצד יש לפרוח, מדוע אין ללמוד את המומים מבהמה לאדם ומאדם לבהמה? והתשובה, משום שמה לבהמה שכן היא בעצמה קריבה לגבי מזבח, ומה לאדם שכן התרבה במצוות. שאלה רביעית, האם גיבן שייך בבהמה? והתשובה של התוספות, לתנא קמא, שהוא בגביני עיניים לא שייך, אבל לפי רבי חנינא בן אנטיגנוס, שהוא זה שיש לו בית גבין ובית שדראות, שייך כן גם בבהמה. שאלה חמישית, מומים אלו שיתר בהם האדם על הבהמה, מניין נלמדים? והתשובה מכך שכתוב כל איש אשר בו מום, מזרע אהרון, איש ששווה בזרעו של אהרון, הוא זה שראוי לעבוד עבודה. שאלה האחרונה בדף מ"ג, באילו מומים באדם עובר בעשה ובאילו לא? והתשובה, בנפסל מחמת שאינו שווה בזרעו של אהרון, עובר, בנפסל משום מראית העין, אינו עובר. אלה הם מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף מ"ג במסכת בכורות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, חבב באייר תשע"ט, ערב שבת קודש פרשת במדבר, ובחוץ לארץ פרשת בחוקותיי, שבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, חודש קבלת התורה, חודש בו נחתום בסייעתא דשמיא הגדולה, בשמחה ובטוב לבב, את מסכת בכורות על סמך א' דפיה בעזרת השם ובישועתו ביום שני י"ד בסיוון תשע"ט, עיקר ותורף העניין בערב שבת קודש זו ותלמוד תורתנו בדפים מ"ד ומ"ה במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ג עמוד ב', 6 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, אחרום פסול. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה מפרטת מומי עיניים שנאמרו רק באדם. אומרת המשנה, החרום פסול, והחרום אמור בתורה בין מומי כהנים. שואלת המשנה, איזה הוא חרום? הכוכל שתי עיניו כאחת, שיכול להעביר מכחול לצבוע את שתי עיניו ללא דבר המעכבו, כי חותמו שקוע בין עיניו, ואינו בולט כלל, ולכן אינו מעכב את הולכת המכחול בין עיניו. והרמב"ן בביאורו על התורה כתב שלשון חרום הוא מלשון כל חרם אשר יוחרם, ומשמעו כמו חורבן. ומי שחותמו שקוע נחשב שצורת פניו חריבה, כי עיקר מראה הפנים תלוי בחותם. כמו ששנינו לגבי הכרת מת במסכת יבמות דף קוף עמוד א', לא מקבלים עדות לזיהוי המת, אלא אם העדים העדים שראו את פניו עם החותם. מונה המשנה מומים נוספים השייכים בעיניים באדם, ופוסלים את הכהנים לעבודה. א', שתי עיניו למעלה קבועות בגובה המצח שלו כשאר בני אדם. ב', ושתי עיניו למטה קבועות במקום נמוך מהמקום שעיני כל אדם קבועות בו. ג', עינו אחת למעלה קבועה בגובה המצח, ועינו אחת למטה קבועה במקום נמוך מהמקום שעיני כל אדם קבועות בו. ד', הרואה את החדר ואת העלייה כאחד, אמנם עיניו קבועות במקום שבו קבועות עיני כל אדם, אבל ראייתו משונה, כי עיניו רואות לכיוון שונה מהטייתם, ולכן בהבטה אחת רואה בעינו אחת את החדר שהוא למטה, ובעינו השנייה רואה את העלייה שהיא למעלה. והרמב״ם כותב הלכות ביאת מקדש פרק ח' הלכה ו', ששינוי זה ניכר בשעה שמדבר עם חברו ומבטו פונה לצד אחר. אי שחי שמש, מי שאינו יכול לראות מקום שהחמה זורחת שם. ו' ואזגדן, מי שזוג עיניו או גביני עיניו חלוקים במראיהם, אף שדרכם להיות שווים, כגון עינו אחת שחורה, והשנייה תחילת, או שבאחת מגבות עיניו יש הרבה שיער, ובשנייה מעט. זין והצירן, שעיניו עגולות, כל מומים אלו פוסלים את הכהנים לעבודה. ולגבי צירן, כותב הרמב״ם בפירוש המשניות, שעיניו זולגות דמעות תמיד. אומרת המשנה, ושנשרו ריסי עיניו משנפלו השערות שבעפפיו, אינו נחשב בעל מום, אבל מכל מקום הוא פסול לעבודה מפני מרית העין. הרמב״ם בפירוש המשניות כותב שרק אם נשאר בעפפיים רושם מעיקרי השיער, אינו בעל מום. אבל אם לא נשאר רושם של שיער כלל, או שיש הרבה שיער בעפפיים עד שהשערות דוחקים זה את זה, הרי אלו מומים גמורים. זוהי המשנה שלנו השנייה בדף מ"ג עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה שלוש שורות לפני סוף הדף. שנינו במשנה, חרום פסול, מביאה הגמרא ברייתא המבארת מהו חרום, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מום החרום האמור בתורה בין מומי הכהנים, ומי שחותמו שקוע. ואומנם אין הכוונה שאינו בולט כלל, אלא שקוע יותר, ובשינוי משאר בני אדם, כפי שמוכח מדברי רבי יוסי שחלק על דברי חכמים וסבר, ששקוע הכוונה לגמרי ללא כל בליטה. מבררת הברייתא חותמו סולד, קצר, רבנו גרשום וערוך מבארים, שנכפף ראש חותמו למעלה. והרמב״ם כתב, אמצע חותמו בולט למעלה ועקום לצד אחד. עוד שואלת הברייתא, חותמו בולם, נחיריו סתומים. חותמו נוטף, ארוך ויורד עד למטה משפתו, מניין שגם אלו נחשבים בעלי מומים כמו חרום. תלמוד לומר, או חרום, המילה או זה בא לרבות גם אותם. רבי יוסי אומר, אין חרום אלא כוכל שתי עיניו כאחת, שיכול להעביר מכחול לצבוע את שתי עיניו ללא עיכוב, כי חותמו שקוע. ואינו בולט כלל עד שאינו מעכב את הולכת המכחול בין עיניו. אמרו לו חכמים, הפלגת, קבעת לו שיעור להחשיבו, חרום בשינוי יותר מדי. אלא אף על פי שאינו שקוע כל כך ואינו כוכל שתי עיניו כאחת, נחשב חרום. המזרחי בספר ויקרא פרק כ"א פסוק חי מבאר שחכמים סברו שדי שיראה משונה משאר בני אדם ואין צורך שיהיה שקוע עד שיוכל לכחול את שתי עיניו כאחת. אומרת הגמרא בדף מ"ד, שנינו במשנה, שתי עיניו למעלה, שתי עיניו למטה. שואלת הגמרא, מהי כוונת המשנה במום הזה של שתי עיניו למעלה, שתי עיניו למטה? הילי, מה אם נאמר ששתי עיניו למעלה, הכוונה באופן שאין שינוי בצורת העיניים. אלא שהראייה לקויה, והיינו דחזי למעלה. שתמיד הוא רואה בשתי עיניו למעלה מהמקום העומד כנגדו, אף ששתי עיניו קבועות במקומן. וכן שתי עיניו למטה משמעו דחזי למטה. שתמיד הוא רואה בשתי עיניו למטה מהמקום העומד כנגדו, למרות ששתי עיניו קבועות במקומן. וכן עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה משמעו דחזי עינו אחת למטה ועינו אחת למעלה. שהוא רואה בעינו אחת למעלה מהמקום העומד כנגדו ובעינו השנייה למטה מהמקום העומד כנגדו, אף ששתי עיניו קבועות במקומן. אם כן נמצא שמום זה של עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה, עינו זהו המום של רואה את החדר ואת העלייה כאחת. ואיך זה ייתכן? כי הרי המשנה חילקה אותם לשני מומים. אלא מבארת הגמרא כוונת המשנה למום של שינוי מקום קביעת העיניים. והיינו, ששתי עיניו למעלה משמעו דקיימן למעלה, ששתי עיניו קבועות בגובה המצח, דהיינו למעלה ממקומם הקבוע. והמום של שתי עיניו למטה משמעו דקיימן למטה, ששתי עיניו קבועות למטה ממקומם הרגיל. והמום של עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה משמעו דקיימי עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה. עינו אחת קבועה למעלה ממקומה הרגיל, והשנייה קבועה למטה ממקומה הרגיל. ולכן הוסיפה המשנה שיש מום נוסף, וקיימי כסדרן נמי, שגם אם שתי עיניו קבועות במקומם הרגיל, אלא שראייתו משונה, ורואה את החדר ואת העלייה כאחת, כי עינו אחת מביטה למעלה ועינו אחת מביטה למטה, גם שינוי זה נחשב מום. מברר את הגמרא מינה הנימילי, מכאן למדנו לפסול כל שינויים אלו בעיני האדם, ואיר את הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק לגבי מומי אדם דק או תבלול בעינו שנו חכמים בברייתא ולכאורה היה די לומר דק או תבלול שהרי ידוע לכל שמומים אלו שייכים רק בעין מדוע הוא צריכה התורה לומר בעינו יש לדרוש מאיתור הלשון הזה לפסול כל מה שבעינו מכאן אמרו שכל שינוי בעיניים פוסל בין אם השינוי הוא במקום קביעת העיניים כגון עם שתי עיניו קבועות למטה ממקומם או ששתי עיניו קבועות למעלה ממקומם, או שעינו אחת קבועה למעלה ממקומה, ועינו אחת קבועה למטה ממקומה, ובין אם עיניו קבועות במקומם, אלא שראייתו לקויה, ורואה את החדר ואת העלייה כאחת, כי עינו אחת מביטה למעלה, ועינו אחת מביטה למטה, או שמדבר עם חברו, ואדם אחר אומר, לי רואה, אותי הוא רואה, כי מבטו נראה מופנה למקום אחר ממה שעיניו רואות, בכל האופנים הללו נחשב כבעל מום בעיניו. וכותב החזוני שכשם שהרואה חדר ועלייה כל עין רואה אחד, כן גם באופן זה שמדבר עם חברו צריך לומר שאחר יחשוב שמביט בו רק בעין אחת, אבל אם שתי עיניו מביטים למעלה או למטה, אינו פוסל. הרמב"ם בהלכות ביאת מקדש פרק ח' הלכה ו' כתב שראיית עינו מעורבבת עד שרואה את החדר ואת העלייה יחד, וחיסרון זה אינו נחשב מום שבסתר כי הוא ניכר כלפי חוץ, כי כשהוא מדבר עם חברו נראה כאילו הוא מסתכל על איש אחר. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא עיוור שפסלה התורה במומי כהנים ובין סומה בשתי עיניו בין סומה באחת מעיניו חברבר חולי העין שנראה כטיפות לבנות הקבועות בעין רבנו גרשום מבאר שעינו סנברים שיש בחלק השחור שבעין שטח לבן ויש אומרים שיש עליו קרום והמים הקבועים מים הזולגים מעין באופן קבוע ומונעים את הראייה מניין מאיכן אנו למדים שהם נחשבים מום הפוסל בכהנים תלמוד לומר נאמר בפסוק איש עיוור המילה איש זה ריבוי ובא ללמד שאף אופנים אלו פוסלים בכהן. מבררת הגמרא את המקורות לכל המומים שהוזכרו עד עכשיו ומדוע הוא צריכה התורה לפרט את כולם. אמר רבא למה לידי כתב רחמנא למה הוא צריך הכתוב לומר שני ריבויים גם איש עיוור וגם דק תבלול בעינו ולמה לא נלמד בפסוק אחד שכל שינוי בעין נחשב מום. מבאר רבא צריכה שני הריבויים נצרכים די כתב רחמנא אם התורה הייתה כותבת רק עיוור היה מקום לומר שרק סומה בשתי עיניו או בעינו אחת נחשב בעל מום. משום דלתנאי הוא כלל כי עיניו נחשבות, כאילו עינם כלל שהרי ניטל מהם כוח הראייה לגמרי. וכוונת רשי לומר שאף שרוב העיוורים יש להם עיניים מכל מקום עיוור נחשב בעל מום, כי כיוון שאינו רואה, הרי עיניו נחשבות כאילו עינם כלל. אבל חברבר והמים הקבועים דלתנאי הוא בי שעדיין יש בהם ראייה, אלא שהחברבר והמים מונעים אותה, לא, הוא לא יחשב בעל מום, לכן כתב רחמנא תיבה נוספת, איש עיוור, לרבות גם חברבר והמים הקבועים. והיא כתב רחמנא אם התורה הייתה כותבת רק את הריבוי של איש עיוור, את המילה איש היה ניתן לומר שרק חיסרון כמו חברבר ומים הקבועים מתרבים להיחשב כמום משום דלא ככה זה כלל שעל ידם נמנעת ראייתו לגמרי. אבל מחסורייתא, באופן שראייתו נפגמה אבל לא לגמרי ועדיין הוא רואה מעט, לא, זה לא ייחשב למום. כתב רחמנא לכן כתבה התורה גם את המום דק, שהוא קרום בחלק השחור שבעין ומחסר מהראייה ולא נוטלה לגמרי, כדי ללמדנו שגם מום שגורם רק למעט את הראייה, פוסל. והיא כתב רחמנא אם הייתה התורה כותבת רק את מום דק. היה ניתן לומר שחיסרון כזה נחשב מום משום דמחסרן, פוגם מעט את הראייה. אבל מבלבליתה, באופן שאין חיסרון כלל בראייה, אלא רק יש כאין חוט לבן נמשך מהחלק הלבן שבעין ועובר את החלק המקיף את השחור שבעין ונכנס לתוך החלק השחור, ונקרא תבלול כי הוא מבלבל את צורת העין, הייתי אומר שפגם זה לא נחשב כמום בעין, לכן כתב רחמנא את המום תבלול ללמדנו שאף חיסרון כזה נחשב למום. והיא כתב רחמנה, אם התורה הייתה כותבת את המום תבלול, היה ניתן לומר שחיסרון זה נחשב מום, משום דה מבלבלן, מבלבל את צורת העין, אבל כשהחיסרון בעין הוא רק משום משניותה, שיש שינוי במקומה של העין שאינה קבועה במקומה הרגיל, או שיש שינוי במבטה שנראית כמבטה, שלא כנגדה, לא, זה לא ייחשב למום. לכן כתב רחמנה בעינו, לומר שגם עין הקבועה שלא במקומה הרגיל או שמבטה נראה כמופנה למקום אחר, נחשבת כמום. מסיקה הגמרא, אמר רבה, אילכך, כיוון שביארנו כיצד נדרשו כל סוגי מומי העיניים, נמצא שכל חיסרון בעין הוא מחמת כהיותה, שאינו רואה כלל. עתיה, וזה נלמד מריבוי המילה איש, כמו שלמדו את מומי החברבר ומים הקבועים, מן הריבוי הזה. ואילו מחסורייתה, מי שראייתו נפגמה אבל לא לגמרי, אלא עדיין רואה מעט, זה נלמד מימום של דק מבלבליתה, באופן שאין חיסרון בראייה, אלא רק שינוי בצורת העין, זה נלמד מהמום תבלול. משניותה, באופן שאין שינוי בצורת העין עצמה, אלא רק במיקומה, או באופן מבטה, זה לומדים מהאיתור של המילה בעינו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, יש מום ששמו שחי שמש. מבארת הגמרא תני רב יוסף, רב יוסף היה שונה שני שמש. שונא את השמש, דהיינו שאינו יכול להביט במקום שהשמש זורחת. והרמב"ם בהלכות ביאת מקדש פרק ח' הלכה ו' כתב שהוא מי שמקבץ ריסי עיניו ועוצמן מעט בשעה שרואה אור. שנינו במשנה, זגדיאן הוא מום הפוסל בכהונה. מבארת הגמרא מהו זגדיאן? מחווי רבונה, עירה רבונה על עינו ועל עיני היושבים מולו, ורצונו בזה היה לבאר שהכוונה למי שיש לו חד מדידן, עין אחת כמו שלנו, דהיינו רגילה, וחד מדידהו, ועין אחת כמו של היושבים מולי. ואחד מהיושבים מולו היה רב יהודה שהיה יושב כנגדו והיו עיניו משונות. ואילו רבנו גרשום ביאר שרבונה לא התכוון כלל ליושבים לפניו, אלא התכוון בסתם לאלו שעיניהם משונות. וכפי שנראה בהמשך, רב יהודה הקפיד כי היה בו מום הזגדן. אומרת הגמרא, ויקפד רב יהודה, הקפיד רב יהודה על שהביאו כדוגמה אותו כדי להראות מום. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבונה ממה ששנינו בברייתא. מום ששמו שכבנה, ומי שגביניו גבותיו ארוכים עד שהם שוכבים על עיניו. מום הזגדום ומי שגביניו אחד שחור ואחד לבן. מה השמה שמום זה? הוא כשיש חילוק בין הגבינים, אבל חילוק בין העיניים אינו נחשב מום. מתרץ את הגמרא תנא, התנא ששנה את משנתנו סובר, כל זוג הדלא שווה להדדי, זגדום קרי לי. כל עבר שיש בו זוג, אם אין שני עברי הזוג שווים, הרי הוא בכלל זגדום, ולכן גם כשעין אחת רגילה ועין אחת משונה, הרי הוא בכלל המום ששמו זגדום. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה, מום ששמו הצירן. מבארת הגמרא, מום הצירן כולל מי שעיניו תרוטות, עגולות וצירניות, עגולות יותר מתרוטות, ומי שעיניו דומעות מעט או שדולפות, היינו יותר מדומעות, וכן תורדות, זולגות דמעות יותר מדולפות, כל אלו הם בכלל מום שנקרא הצירן. ויהיה הגמרא ברייטה תנא, שנינו בברייטה, הזדיר והלופין והתומיין נחשבים בעלי מומים. מבארת הגמרא את מהותם של מומים אלו, זביר דמזור עיני, שעיניו משוטטות לכל צד ואין להם מנוחה. לופין דנפישן זיפי, שהשערות בריסי עיניו ארוכים. תומיין שתמו זיפיו, שאין לו שערות בריסי עיניו. בקשה הגמרא, והני וחיפסול תומיין שאין לו שערות בריסי עיניו, גבי מומין תנו להו? האם נחשב מום ששנו אותו עם שאר בעלי מומין? והתנן הראשנינו במשנתנו, מי שנשרו ריסי עיניו פסול רק מפני מרית העין, מוכח שאינו נחשב בעל מום. ותרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הדברים. המה ששנינו במשנה שאינו בעל מום, היינו באופן דשטיור גרדומי, נשארו שורשי השערות בריסי עינו, ואין לו נחשב בעל מום אלא פסול משום מרית העין. המה ששנינו בברייתא שהוא נחשב בעל מום, זה באופן דלא ישטיור גרדומי, שלא נשארו בריסי עיניו אפילו שורשי השערות, ולכן נחשב בעל מום. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף מ"ד עמוד א'. המשנה מונה שינויים בגודל עברי גוף האדם שנחשבים כמומים בכהנים. אומרת המשנה, כהן שעיניו גדולות כעיניו של עגל, או שעיניו קטנות כעיניו של אווז, הרי זה מום שפוסלו לעבודה מפני שצריך שיהיה שווה בזרו של אהרון. כמבואר בגמרא לעיל בדף ג' עמוד ב', שאף שבבהמה אין שינויים אלו נחשבים מום כששתיהם גדולות או שתיהם קטנות, אצל כהן הוא פסול מן הטעם האמור. וכן אומרת המשנה, כהן שגופו גדול מאיבריו או שגופו קטן מאיבריו, שאין יחס מתאים בניכר גופו לשאר איבריו, כגון ידיו ורגליו, או מי שחותמו גדול מאיבריו או שחותמו קטן מאיבריו, שאין גודל החותם מתאים ביחס לשאר איבריו, והגמרא תבאר איך משערים את גודל החותם ביחס לאיברים האחרים, הרי הוא פסול לעבודה משום שאינו שווה בזרו של אהרון. והחזון איש מבאר שהמום הזה שייך רק באיברים שגודלם נקבע ביחס לגודל הגוף, אבל עיניים ואוזניים ואיברי הזרוע והצוואר, גודלם שונה מאדם לאדם ואין להם התאמה ביחס לגודל גופו, ולכן בהם קבעו שיעורים אחרים להחשיבם כמומים, כגון עינו גדולה כשל עגל. ויהיה המשנה שינויים באוזני הכהן הפוסלים לעבודה, הצומם והצומע. מבאר את המשנה איזה הוא צומע, כל שאוזניו וקטנות במיוחד. והצומם כל שאוזניו מקובצות וסתומות עד שהן דומות לספוג. ויהיה המשנה שינויים בפה של הכהן הפוסלים לעבודה. שפתו העליונה עודפת על שפתו התחתונה שבולטת השפה העליונה ביותר, או שפתו התחתונה עודפת על שפתו העליונה, הרי זה מום ופסול לעבודה. וכהן שנשרו שיניו פסול לעבודה אף שאינו בעל מום מפני מראית העין. זו המשנה שלנו בדף ממד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שכהן שגופו גדול מאיבריו נחשב בעל מום. אומרת הגמרא, אמר רב משה רבינו, 10 אמות היה גובהו. שנאמר בספר שמות פרק מ' פסוק י' ת' ויפרוס את האוהל עד המשכן. מי פרסו? מי פרס את יריעות האוהל על המשכן? משה רבינו פרסו, כאמור לאל שם, ויקם משה את המשכן, וכתיב 10 אמות אורך הקרש. וכיוון שיכול לפרוס את היריעות עליהם, בהכרח שהיה לפחות בגובה הקרש, דהיינו 10 אמות. הבינה הגמרא ששיעור גובה 10 אמות של משה רבינו נמדד באמות של משה רבינו עצמו. והיינו ששיעור אמה האמור הוא אמת יד של אדם. וכשנאמר כאן שהיה שיעור גובהו 10 אמות, צברה הגמרא שגובהו הוא פי 10 מכפי שהייתה אמת ידו של משה עצמו. ולכן מקשה הגמרא, אמר לרב שימי ברכיה לרב, אם כן, אם כדבריך שגופו של משה רבינו היה גדול פי 10 מאמת ידו, עשיתו, החשבתו למשה רבינו כבעל מום. דתנן, הרי שנינו במשנתנו שאחד ממומי כהנים הוא, אם גופו גדול מאיבריו או קטן מאיבריו, וכיוון שהיחס המתאים בין גוף האדם לאיבריו הוא שיהיה אורך גופו כשלוש אמות שלו עצמו, הרי שגופו של משה רבינו היה גדול ביחס לידיו, ונמצא שהוא בעל מום. אמר להישיב רב לרב שימי, שימי, יש כאלו שגורסים גם פה, שימי, את? אני צריך להסביר לך, אתה אדם גדול שמבין לבד. באמה של גרש כאמינה. מה שאמרתי שגובו של משה 10 אמות אין הכוונה לפי אמה שלו עצמו, אלא לפי אמה שבה מדדו את קרשי המשכן. ואמתו של משה באמת הייתה גדולה בהרבה מהאמה זו. וגופו היה מתאים לאמתו כיחס של גוף כל אדם לאיבריו. דהיינו שהיה אורך גופו של משה רבינו כשלוש אמות שלו עצמו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם חותמו גדול מאיבריו הרי זה מום. מביאה הגמרא ברייתא המבארת איך משערים את גודל החותם ביחס לאיבריו. תנא שנינו בברייתא כאצבע קטנה, והיינו, אם חותמו גדול ביחס לשער איבריו יותר מדי ונוסף בו כשיעור רוחב אצבע קטנה, הרי זה מום. רש"י מוסיף שכדי לשערו מודדים את חותמו כנגד חותם בני אדם שגודל גופם כמו שלו. ואם נוסף בו כשיעור אצבע קטנה, הרי הוא מום. אילו הרמב״ם נקט בהלכות ביאת מקדש פרק ח' הלכה ז', ששיעור חותם רגיל הוא כשיעור אצבעו הקטנה של אותו אדם, ואם היה יותר מכך או פחות מכך, הרי זה מום. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הצימם והצימע, הרי אלו מומים. מביאה הגמרא ברייתא ששנינו במום נוסף על אלו המוזכרים במשנה ומבררת את פירושו. תנא שנינו בברייתא, אף הצימח נחשב מום. אומרת הגמרא, לא אבו ידי רבנן מהי, לא ידעו חכמים מהו המום של צימח. עד ששמעו להו תאיה דאה וכאמר, מן דבאי צימח, שמעו סוחר ערבי שהיה מכריז מי רוצה לקנות צימח, והשתקח גדיה חזיזה, ונמצא שכוונתו הייתה לגדי, שאוזניו ארוכות מאוד עד שהן נכפפות כלפי מטה, ולמדו מכך שמום הצימח האמור באדם, ומי שאוזניו ארוכות מאוד עד שהן כפופות כלפי מטה. מביאה הגמרא ממרות של רב חיסדא לגבי חסרונות בקרני בהמה, אם פוסלים לגבי מזבח ואם נחשבים מומים גמורים, לבדות מחמתם. אמר רב חיסדא, עז שאין לה קרניים ורחל שיש לה קרניים, אף שעל פי הרגילות לעז יש קרניים ולרחל אין קרניים, כשרים להקרבה על גבי המזבח. והגמרא מוכיחה כדברי רב חיסדא מברייתא, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, יש דברים, יש חסרונות שהם נראים כמומים ובאמת דינם שאינם כמומים, ושוחטים עליהם במקדש, שאם יהיו חסרונות הללו בבהמת קורבן, אינם פוסלים את הבהמה להקרבה, אלא כך זה קרב בבית המקדש, אבל לא במדינה, שחסרונות הללו אינם מתירים את הבכור להישחט בכל מקום לפי שאינם כמום, ועדיין קדושתו עליו להקרבה. עוד אפשר לומר, שאולי כוונת הגמרא, אבל לא במדינה, שאותם קורבנות שנמצאו בהם חסרונות הללו, קריבים במקדש, אבל לא במדינה, והיינו, שאין להם היתר בפדיה, ואסור לשוחטם בחוץ כשאר שחוטי חוץ. ואילו אין, אומרת הברייתא, עז שאין לו קרניים ורחל שיש לו קרניים והצימח והצימם והצומע. הרי שחסרונות הללו אינם פוסלים להקרבה בדיוק כדברי רב חיסדא. ומה שהמשנה החשיבה את הצימח והצימם כמומים באדם, זה רק משום שאינו שווה בזרו של אהרון. אמר רב חיסדא אמר המימר, אמר רב חיסדא בשמו של המימר, ובשיטה מקובצת הוא גרס, אמר רב חיסדא אמר אבימי, בהמות קודשים שניטלו קרנותן וזכרותן עמהן, שאף העצם התחובה בתוך הקרניים נתלה עמהם, פסולה בהמה לקורבן ואין פודים עליהם, אין פודים אותה מחמת חיסרון זה, כיוון שאין פודים קורבן כשהוא תמים, אלא רק כשנפל בו מום, וכאן אין זה נחשב מום גמור, אלא רק לגבי לפסול לקורבן. והיינו משום שבהמה זו היא של שער קודשים, אבל על בחור מומו זה מתירו באכילה. ואם נתלו הטלפיים, דהיינו החלק התחתון של הרגל, וזכרותם עמהן, וגם העצם שבתוך הטלפיים שיקף הרגל נתלה עמהן, פסולים ונבדים עליהם כי זה נחשב מום גמור. ומסביר החזוניש שזכרות הטלפיים נחשב כרגלי הבהמה שהם חלק מגופה, וכשנתלו הרי זה כשבר גלוי בעצם, מה שאין כן בזכרות הקרניים שהם גדלות אחר הלידה ואינם חלק מגופה ממש, אלא הם תוספת כמו שיניים, ולכן כשנתלו אינה נחשבת בעל מום לאיפדות, אבל מכל מקום אינה ראויה לקורבן, כמו שבייר הרמב״ם, נאמר בקורבנות מבחר נדריכם להורות שלא יביאו קורבן פגום. מיתי ויקשו בני הישיבה על רב חיסדא מברייתא ששנינו בה, נתלו קרניים וטלפיים וזכרותן עמהן, וגם העצם התחובה בתוכם נתלה עמהם, פסולה ונפדית עליהם. הרי שגם קרניים שנתלו עם זכרותם נחשבים כמום גמור גם לעניין פדיה, ושלא כדברי רב חיסדא. ותרץ את הגמרא לא קשיא, עדי איתעקור איתעקורי, עדי איגום איגומי. הברייתא עוסקת באופן שנעקרו הקרניים ושורשי הזכרות, עד שנראית גומה בראש במקום שממנו נעקרו, וזה נחשב מום גמור. ואילו רב חיסדא עוסק באופן שהקרניים נחתכו מלמעלה ושורשיהם נשארו בראש, וזה אינו נחשב מום גמור, אלא רק פסול לקורבן. מקשה הגמרא, ודה אוגום איגומי פסול, וכי באופן שהקרניים נחתכו מלמעלה ושורשיהם נשארו בראש, הקורבן פסול? ורמינו, ישאל אותך סתירה. נאמר במשנה במסכת פרה, פרק ב', משנה ב', פרה אדומה שכל שערותיה אדומות, אבל קרניה וטלפיה שחורים, יגוד, יחתוך את המקום השחור שבקרניים ושבטלפיים, כדי שכל הפרה תיראה אדומה. הרי שחיתוך הקרניים והטלפיים אינו נחשב מום הפוסל קורבן. ותרץ את הגמרא, תרגמה זעירי מעילוי זכות. בייר זעירי שכוונת המשנה, שיכול לחתוך את אותו חלק מחודה של הקרן, ששם יש כשיעור שתיים או שלוש אצבעות שאין הזכות נכנסת לשם. ואם השחרות אינה מגיעה עד מקום הזכות, יחתוך, ובכך יכשיר את הפרה האדומה. אבל אם היא מגיעה למקום הזכרות, הבהמה פסולה, כמו שאמר רב חיסדא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה, בשורה הראשונה בדף ממדלת עמוד ב'. המשנה הראשונה מתוך שלוש המשניות המצויות בדף ממדלת עמוד ב'. המשנה ממשיכה לפרט שינויים בגופו של כהן הנחשבים כמומים לפוסלו לעבודה. אומרת המשנה, כהן שדדיו שוכבים גדולים ומדולדלים כלפי מטה עד שנראים שוכבים על גופו כדדים של אישה, או שקריסות צבא בתנו גדולה ובולטת, או שטיבורו יוצא בולט חוץ לגופו כיבלת, ושונה בכך מרוב בני אדם שמקום טבורם שקוע כגומה בגוף, שינויים אלו מחשיבים את בעליהם לבעל מום ופסול לעבודה. מפרט את המשנה מחלות שנחשבות כמומים בגופו של כהן לפוסלו לעבודה. נכפה, החולה במחלת הנפילה אפילו אם אינו נופל תדיר, אלא אחת לימים, לעתים רחוקות, ומי שרוח קצרה באה עליו שיש בו רוח שטות הבא על ידי שד השוכן בקרבו, אילו הן מחלות בגוף האדם שבעליהם נחשב כבעל מום ופסול לעבודה. מפרט את המשנה שינויים נוספים הנחשבים כמום. המאושבן, מי שביציו גדולים ובעל גבר, מי שהגיד שלו ארוך מדי, אילו הם שינויים בגוף האדם שבעליהם נחשב בעל מום ופסול לעבודה. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף ממדלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אגב, מה ששנינו במשנה שמי שקריסות צו הרי הוא בעל מום, מביאה הגמרא כיצד נגרמת המחלה הזו וכיצד יש לנהוג כדי להישמר מכך. אמר רבי אבא בריידר אף חייה ברבא, משתינין מים בפני רבים ואין שותין מים בפני רבים. דרך תלמיד חכם להיות צנוע באכילה ובשתייה, ואין לו שותה בפני אנשים רבים, אבל אין לו להיות צנוע כשנצרך להטיל מי רגליים. כי אם ימתין, יכול להסתכן כדי להלן. ותניה נמי אחי, למדנו כדברי רבי אבא גם בברייתא ששנינו משתינין מים בפני רבים ואין שותין מים בפני רבים. ומעשה באדם אחד שביקש להשתין מים ולא ישתין מיד, ונמצאה קריסות צבא. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, שמואל איצטריך אלי בשבת הדרגלה. הוא צריך להטיל מי רגליים בעת הדרשה שדרש לפני העם בשבת שלפני הרגל, בהלכות הרגל. כמו שאמרו במסכת מגילה דף דלת עמוד א', ששואלים ודורשים בהלכות הרגל 30 יום קודם החג. נגדו לגלימה פרסו סדין בינו לבין העם כדי שיוכל להטיל מים מיד ובצניות. אחר הדרשה אתה לקמי דאבו, הבא שמואל לפני אביו, אמר לאביו, אתן לך 400 זוזי, וזיל אהד הרובדה, ולך ותחזור ותדרוש לרבים שלא יעשו כפי שעשית. כי אין להמתין להטיל מים עד שימצא מקום צנוע, שהרי את דאפשר לך, אתה אדם חשוב ויכול אתה לפרוס סדין באמצע הדרשה, כדי להטיל מים בצניות, אבל שאר אדם דלא אפשר לי, שאינו יכול לפרוס סדין באמצע הדרשה, אם ילמד ממעשיך וימתין להטיל מים בצניות כשיתפזרו העם, שיתקפצו לדרשה, לסתקן יבוא לידי סכנת הקרות. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, מר ברבשי איצטריך אגודה דגמלה, הוא צריך להטיל מי רגליים בעודו עומד על הגשר. אשתין אשתין שם, אמרו לי העומדים אצלו, חמתך כאתיה, חמותך בדרכה לכאן ויש לך להתנהג בצניות. אמר לו, ישיב להם מר ברבשי, באודנה, אפילו בתוך אוזנה של חמותי הייתי מטיל מים, אם לא היה לי מקום אחר להטיל בו בלי להמתין, וכל שכן שאיני חושש להטיל בפניה. כותב הרשב"א שבדרך גוזמה אמר כן להורות כמה נחוץ שלא להתעכב כשצריך לנקביו. והמהרש"א כתב לפרש שבאוזנה הכוונה לצידה של חמותו ולא כנגדה. כמו שנאמר לכמן, לעניין אישה, המטילה מים בפני תינוק, וכוונת מר ברבשי הייתה שאכן כנגדה ממש לא ישתין, אבל לצידה לא יימנע מכך. בברייתא שהובא לאל שנינו שאדם אחד ביקש להשתין ולא ישתין, ונמצא קריסות צבא. מקשה הגמרא מניין שקריסות צבא משום שלא ישתין, ותיפוק לי משום עלקה, והרי ייתכן שהרה לו כך משום ששתה מים שבתוכה עלוקה גורמת לצבות את קרסו של השוטה. כמו שנאמר במסכת עבודה זרה דף י"ב עמוד ב', לא ישתה אדם מים מן הנערות לא בפי ולא בידו משום סכנת עלוקה. וזו תולעת קטנה מצויה במים, וכשמונחת על הבשר היא מוצצת את הדם ומתנפחת מהדם שבולעת עד שתהיה כחבית, וכשאדם בולעה מוצצת כל הלחות שבמאה ומתנפחת ונמצאת קריסות צבא. ותרץ את הגמרא, המעשה היה בשוטט, שלא יכול היה להטיל מים כראוי, אלא שוטט טיפות טיפות, ומוכח שקריסות צבא מחמת שעיכב מי רגליו, ולכן נחלה גם בכך שמי רגליו שוטטים. ואילו צבא בתנו מחמת שתיית הלוקה, לא היה נגרם לו זאת. מביאה הגמרא ברייתא בה מבואר, כיצד מניעת הטלת מי רגליים גורמת לעיקור. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שני נקבים יש בו באדם, בגופו של אדם יש שני צינורות שמסתיימים בנקב שבראש הגיד. נקב אחד מוציא שתן ואחד מוציא שכבת זרע, ואין בשר מפסיק בין זה לזה אלא באובי כקליפת השום. בשעה שאדם נצרך להטיל מי רגליים, אם נקבו זה לתוך זה מחמת לחץ מי הרגליים שמתעכב מלהטילם, נמצא עקר. ובישועות מלכו הוא כותב שאין כוונת הגמרא שבעבר עצמו יש שני שבילים אלא רק בחלל הבטן כך הוא, אבל בסופם הם מתאחדים לשביל אחד. והחזון איש כתב באבן העזר סימן י' ב' שבזמן הגמרא היו שני שבילים גם בגיד עצמו, ובסופו הסתיימו בשני נקבים נפרדים כפי שמשמע בפשטות מדברי הגמרא. אבל בזמננו השתנו הטבעים, כמו שאומרים התוספות במסכת עבודה זרה דף כ"ד עמוד ב' דיבור המתחיל פרה על עניין אחר, ואין בגיד אלא שביל אחד המוליך גם את השתן וגם את השכבת זרע. העירו האחרונים שגם בזמננו יש להיזהר בעצירת הנקבים מחמת הסכנות האחרות המפורטות כאן בגמרא. מביאה הגמרא מקור מהתורה שעצירת מי רגליים גורמת לעקרות. אמר ריש לקיש, מהי דכתיב בספר דברים פרק ז' פסוק י' ד', לא יבך עקר ועקרה ובבהמתך. כוונת הכתוב היא מתי לא יבך עקר? בזמן שבבהמתך, שתשים עצמך כבהמה בזמן שאינך נצרך להטיל מי רגליים, ולא תשאה ותשאה מלהטילה מחמת צניות. ועל פי פשוטו של מקרא, כוונת הכתוב לברר שבין אתה ובין בהמתך לא יהיו עקרים. אבל לפי זה היה ראוי לכתוב, לא יבך ובבהמתך עקר ועקרה. מחמת ששינה הכתוב וכתב לא יבך עקר ועקרה ובבהמתך, דרש ריש לקיש שלא יהיו בך עקר ועקרה כאשר בבהמתך, דהיינו בזמן שתשים עצמך כמו בהמתך. כך מסביר המהרש"א. מביאה הגמרא דרשה אחרת מן הפסוק הזה, אמר רבי יהושע בן לוי, כוונת הכתוב לא יבך עקר, לומר שלא יבך עקר מן התלמידים, כלומר ברכה היא שתמיד יהיו לך תלמידים, ולא יבך עקרה, היינו שלא תהיה תפילתך עקורה לפני המקום. כשתתפלל על בנים תהיה תפילתך נשמעת ותעשה פירות. וכוונת הכתוב בסיימו ובבהמתך היא, אי מתי תתקיים הברכה? בזמן שאתה מייסים עצמך כבהמה ואינך מתעכב מלהטיל מי רגליים, עד שתגיע למקום צנוע אלא מטילה מיד כבהמה מטילה מימיה בכל מקום. מביאה הגמרא הלכות נוספות שנאמרו לגבי הטלת מי רגליים. אמר רב פאפה, לא ישתין אדם מים לא על כלי חרס, עבית של מי רגליים, שאחר כך משליך את מי הרגליים שבעבית אל הנהר הסמוך, ולא על מקום קרקע קשה שאין המים נבלעים בקרקע אלא צפים עליה עד שנשתפים למקום מדרון ונופלים לנהר. טעם האיסור הוא משום דאמר רב, הני מדורא דבבל, מקומות בבבל שהם עשויים במדרון, מהדרימיה לעין עיתם, מוליכים את מימיהם אל מעיין עין עיתם, שכהן גדול טובל במימיו ביום הכיפורים. וכיוון שמימי מקומות אלו מגיעים אל מקום קדוש, אין להטיל בהם מי רגליים, ולכן אין להשתין אלא על אפר תיכוח שנבלעים מהרגליים במקומם. ועודות הכהן הגדול מבואר במסכת יום הדף למדה לפעמוד א', שממעיין זה התמלא מקווה שהיה על גבי שער המים בבית המקדש, ושם טבל הכהן גדול את התבילה הראשונה בסדר התבילות של יום הכיפורים. הביאה הגמרא הלכה נוספת לגבי צניעות בהטלת מי רגליים. אמר אביי, היית לא תקום להדיה באן פי ינוקה, לא תטיל האישה מי רגליים בעומדה לפני התינוק ממש, שחוצפה היא. אגיסה לייטלנד בה, אבל אם עומדת לצידו של הקטן, אין בכך איסור. הביאה הגמרא ברייתא מלמדת על הסכנה הנגרמת מחמת עצירת נקבים. תניא רבן שמעון מגמליאל אומר, עמוד החוזר שמתחיל להתפנות לגדולים, וחוזר ועוצר ומחזיר לגופו את הצואה שכבר התחילה לצאת ממנו, מביא את האדם לידי הדרוקן, חולי מאיים, סילון החוזר שמתחיל להטיל מי רגליים ועוצרה, מביא את האדם לידי חולי הירקון. רש"י מבאר שזה חולי שנקרא גלנציה, ובאוצר לו הזה רש"י כתב שהוא חולי הנקרא צהבת. אמר רבא ברבונה, אמר רב קטינה, אמר ריש לקיש, דם רווה, המרבה דם בגופו שאינו מקיס דם כשנצרח לכך, שכין רווה, מרבה שכין בגופו, שכבת זרע רווה, מי שיש לו אישה ואינו משמש מיטתו בזמן הראוי ומרבה בגופו שכבת זרע, צרעת רווה, מרבה צרעת בגופו, צועה רווה, מרבה צועה בגופו, הדרוקן רווה, מחלת הדרוקן בגופו מתרבט, מי רגליים רווין, המרבה מי רגליים בגופו, ירקון רווה, מחלת הירקון שבגופו מתרבה. שנינו במשנה, בין עמומים רוח קצרית באה עליו. מה הניעו? מפרר את הגמרא. מה זה עמום הזה של רוח קצרית? אומרת הגמרא, תנא שנינו בברייתא, רוח בין נפלים, רוח שטות על ידי שד באה עליו. שנינו במשנה, המאושבן ובא על גבר. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את המומים הללו. תנא שנינו בברייתא, משובן או מאושבן בלשון המשנה, זה מום בביצים שביציו גדולים, ובעל גבר הוא מום בגיד שגידו גדול. מביאה הגמרא ברייתא נוספת המבארת את המומים הללו. תנא שנינו בברייתא, משובן זה עקין הגרבתן, אחד מאופני המחלה נקראת בעל גבר, זה בעל קיק. ומבארת הברייתא מה מומו של כל אחד מהילו, קין בביצים שביציו גדולים, גרבתא בגיד, גידו גדול. מבארת הגמרא, ועד כמה יהיה הגיד גדול כדי שיחשב לבעל מום? מחווה רב יהודה, הרע רב יהודה על גופו, אם מגיע הגיד עד רחובה, עד ברכיו. ויהיה הגמרא ברייתא שדנה באיזה אורך יהיה הגיד שיחשב לבעל מום. תניא שנינו בברייתא, רב לזר בן יעקב אומר, אם הגיד מגיע עד רחובה עד ברכיו, פסול הכהן לעבודה. אבל אם הוא מגיע למעלה מן רחובה, כשר. איכא דאמרי שהקלו בשיעור אורך הגיד ואמרו, שאם הוא מגיע עד רחובה כשר, ורק אם הוא מגיע עד למטה מן הרחובה, אז הוא פסול. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה, בדף מ"ד עמוד ב'. נאמר בתורה, בין המומים הפוסלים בכהנים, ספר ויקרא, פרק כ"א פסוק כ', מרוח השך, מביאה המשנה מחלוקת במהות המום הזה. כהן שאין לו שתי ביצים בשתי כיסים, אלא שתיהן בכיס אחד, או שיש לו שני כיסים, אבל אין לו אלא ביצה אחת באחת מן הכיסים, הרי זה בעל מום מרוח השך האמור בתורה. רבי ישמעאל אומר, מום מרוח השך האמור בתורה הוא, כל שנימוך הוא השכב, שביציו נימוך הוא. רבי עקיבא אומר, המום של מרוח השך האמור בתורה, הוא כל שרוח בה השכב, שביציו נפוחות ומלאות רוח. רב חנינא בן אנטיגנוס אומר, מום מרוח השך האמור בתורה, אינו מום בביצים, אלא כל שמראיו חשוכין. כל מי שמראה הוא חשוך, והיינו שהכהן עצמו שחור ככושי. זו המשנה שלנו בדף מ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. שנינו במשנה מחלוקת תנאים, מהו המום שנקרא מרוח השך. מבארת הגמרא את טעמו של כל תנא, ומדוע נחלק על התנא שהוזכר לפניו במשנה. מסבירה הגמרא, רבי ישמעאל חלק על תנא קמא משום דקשה לרבי ישמעאל, היה קשה לרבי ישמעאל על דברי תנא קמא. אם כוונת הכתוב במום של מרוח השך למי שחסרו ביציו, החסר השך מבעלי, הרי היה צריך לקוראו חסר השך, ולכן תני, לכן שנה רבי ישמעאל שכוונת התורה היא למי שנמרחו השכב. רבי עקיבא חלק על רבי ישמעאל משום דקשה לרבי עקיבא, היה קשה לרבי עקיבא על דברי רבי ישמעאל. אם כוונת הכתוב במום מרוח השך למי שנמרחו השכב, ההיא ממרוח השך מבעלי, הרי היה צריך הכתוב לקוראו ממרוח השך על שם שנמרחו השכב. ולכן תני, לכן שנה רבי עקיבא שכוונת התורה היא למי שהרוח בה השכב. רב חנינא בן אנטיגנוס חלק על רבי עקיבא משום דקשה לרב חנינא בן אנטיגנוס, היה קשה לרב חנינא בן אנטיגנוס על דברי רבי עקיבא, אם כוונת הכתוב במום מרוח השך למי שיש רוח בה השכב, אי רוח השך מבעלי, הרי היה צריך לקורא רוח השך על שם הרוח שבה השכב. ולכן תני שנה רב חנינא בן אנטיגנוס שכוונת התורה היא למי שמרעב חשוכין. ומבארת הגמרא איך מרוח השך משמעו מרעב חשוכין. כסבר, רב חנינא בן אנטיגנוס סבר גורעין ומוסיפין ודורשין. מחסרים את האות ח' מהמילה מרוח ואת האות א' מהשך, ומוסיפים את האות ח' במקום האות א' שנחסרה מהמילה השך, ואת האות א' מוסיפים במקום האות ח' שנחסרה מהמילה מרוח, מניחים אותה לאחר האות ר', ונמצא שיש לקוראו מראהו חשוך, והכוונה שמראהו של הכהן שחור. מקשה הגמרא על שיטת רב חנינא בן אנטיגנוס שמרוח השך היינו מי שמראהו שחור, היינו קושי. יש עוד מום שקוראים לו קושי, הנשנה במשנה לקמן בדף ממהי עמוד ב', ומשמע שהוא מום אחר מן המום מרוח השך. מתרץ את הגמרא, רב חנינא בן אנטיגנוס לא תני קושי. לא שנה מום נפרד של קושי, אלא למד שקושי הוא בכלל מי שמראהו חשוך שכבר הוזכר במשנתנו. וכעת הגענו למשנה שתחילתה בשורה האחרונה של דף ממדלת. המשנה מפרטת את המומים המצויים בידיו ורגליו של אדם. אומרת המשנה מקיש בקרסוליו, כהן המקיש בקרסוליו שברכיו עקומות כלפי חוץ, וקרסוליו כלפי פנים עד שקרסוליו פוגעים ונוקשים זה בזה בעת הליכתו, וכן המקיש בארכובותיו שרגליו עקומות כלפי חוץ ומרוחקות זו מזו, ונמצא שברכיו למעלה סמוכות זו לזו עד שהן פוגעות ונוקשות זו בזו בעת הליכתו, ובעל הפיקים וכן העיקל הם בעלי מומים. מבארת המשנה בדף ממהי עמוד א' מהם המומים הללו. איזו עיקל כלשהו מקיף פרסותיו, כל שבעת ישיבתו הוא מקרב כפות רגליו זו לזו. ואין ארכובותיו נוקשות זו לזו, ואין ברכיו נוגות זו בזו, מחמת שעקומות כלפי חוץ. ואיזה הוא בעל הפיקים, פיקה יוצא מגודלו. מי שיש לו חתיכת בשר עגולה בולטת ויוצאת מאצבע הגודל של ידו או של רגלו. מפרט את המשנה מומים נוספים ברגליים ובאצבעות. הקיבו בולט ויוצא לאחוריו, עד שנמצא שהשוק מחובר באמצע כף הרגל, שחצי הקף לפני השוק וחצייה לאחוריו. פרסותיו רחבות כשל אבז, פרסותיו רחבות ועגולות כשל אבז, ואינם כרגלי שאר אדם שאורכם יותר מרוחבם. אצבעותיו של ידיו או של רגליו מורכבות זו על זו, או שאצבעותיו כלוטות מחוברות, הרי זה בעל מום. אמנם אם החיבור בין האצבעות הוא רק למעלה בתחילת האצבעות לצד הגוף, אינו נמשך עד סוף האצבעות אלא רק עד הפרק האמצעי של האצבעות, כאשר הכהן לעבודה, וכן הן מחוברות גם למטה מן הפרק וחתכה, חתך את החיבור והפריד בין האצבעות כשר, כי באופנים אלו אין הכהן נחשב בעל מום. הייתה בה בידו או ברגלו אצבע יתרת, מיותרת וחתכה, אם יש בה באצבע עצם פסול הכהן לעבודה, שכיוון שהיה בעצם, הרי זה עבר שבחסרונו נעשה בעל מום, ואם לאו, ואם לא היה באצבע הזו עצם, אינה אלא חתיכת בשר, ואם חתכה הכהן הרי הוא כשר. כהן שיש לו אצבע יתר בידיו וברגליו, והיינו שיש לו שש ושש, שש אצבעות בכל יד ובכל רגל, ויחדיו הם 24 אצבעות, רבי יהודה מכשיר כי לדעתו אין זה מום. וחכמים פוסלין, כי אף שמניין האצבעות בכל הידיים והרגליים שווה זו לזו מכל מקום, כיוון שאינם כמניין האצבעות בידיים והרגליים של כל אדם, הרי זה בעל מום. וכל שכן שנחשב לבעל מום, אם אין מספר אצבעותיו שווה, כגון שיש בידו אחת חמש אצבעות ובידו השנייה שש. הרמב״ם כותב שרב יהודה מכשיר גם באופן הזה. כהן השולט בשתי ידיו שכוחו שווה בשתי ידיו ואינו ככל אדם שידו הימנית חזקה מידו השמאלית. רבי פוסל את הכהן לעבודה משום שנחשב לבעל מום, וחכמים מכשירים. והגמרא תבאר את שתי השיטות הללו. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף מ' ד' עמוד ב' וסיומה בדף מ' ה' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה בין הפסולים לעבודה מקיש בקרסוליו ובארכובותיו, ובעל הפיקים ועיקל. מביאה הגמרא ברייתא שמבררת את המקור בתורה לפסולים הללו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בניין מומי כהנים בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ט, או איש אשר יהיה בו שבר רגל, אין לי שיחשב למום אלא שבר רגל, מניין לרבות הקישן המקיש בקרסוליו שברכיו עקומות כלפי חוץ וקרסוליו כלפי פנים עד שהם פוגעים ונוקשים זה בזה בעת הליכתו, והעיקל שברכיו אינם נוגות זו בזו כשיושב מחמת שעקומות כלפי חוץ, והכלבן משפיקה יוצאת מגודלו. תלמוד לומר, נאמר בפסוק או איש אשר יהיה בו שבר רגל. המילה או באה לרבות שגם אלו נחשבים בעלי מומים. מביאה הגמרא ברייתא מפרטת מומים נוספים ברגל. תנא שנינו בברייתא, בעל הפיקים והשופנר. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בעל הפיקים הוא מי שיש לו כסתות הרבה, שעצם הקרסול ברגלו גדולה מאוד, ושופנר הוא מי שאין לו כסתות כל עיקר, שאין לו עצם קרסוליים כלל. ועוד שנינו במשנה, פיקה יוצאת מגודלו והקיבו יוצא לאחוריו. אמר רבי אלעזר, הקיבו יוצא לאחוריו, ומי שנראה שוקו יוצא באמצע רגלו. שהשוק עומד באמצע כף הרגל, חצי מהכף לפניו וחצי ממנה לאחוריו. ועוד שנינו במשנה, פרסותיו רחבות כשל אבז. אמר אף פאפה, לא תאימה אל תאמר שכוונת המשנה היא לרגל דטריפה דלא סדיקה, שהיא דקה ואינה סדוקה, שאצבעותיה מחוברות ואינן חלוקות, ומתוך כך צורתה עגולה כצורת רגל של אבז, אלא כיוון דרגלות טריפה, דקה, אף על גב דסדיקה, אפילו שהיא סדוקה ואצבעותיה חלוקות, הרי זה מום. עוד שנינו במשנה, אצבעותיו מורכבות זו על גב זו או כלוטות. מביאה הגמרא ברייתא שמבררת את המקור לפסולים הללו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר במומי כהנים, או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד. אין לי ללמוד מן הכתוב הזה לשבר יד, יד שבורה שהיא מום. אבל כאשר אצבעות מורכבות ועולות אחת על חברתה או כלוטות מחוברות למעלה מן הפרק לצד הציפורניים, וחתכן, מניין לי שאף זה הוא מום? מפסיקה הגמרא באמצע דברי הברייתא ותמהה, והאמרת כשר, הרי אמרת במשנה שאם חתך וחילק את האצבעות הכהן כשר, אז איך מבקש את הברייתא לפוסלו? אלא מבארת הגמרא, שאלת הברייתא היא על אצבעות כלוטות למעלה מן הפרק ולא חתכן. מניין לנו שהוא מום? על כך משיבה הברייתא, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב או שבר יד. איתור המילה או בא לפסול גם אצבעות מורכבות וגם כלוטות שלא חתך וחילק ביניהם. עוד שנינו במשנה, הייתה בו יתרת וחתכה, אם יש בעצם פסול ואם לאו כשר. מבארת הגמרא, מתי פוסל חיתוך אצבע יתירה? אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, והוא שנספרת על גב היד. רק אצבע שעומדת בשורה אחת עם שאר האצבעות ונספרת יחד איתן, נחשבת עבר נוסף. ואם נחתכה, פוסלת משום מום. אבל אם צמחה אצבע במקום אחר, אינה נחשבת עבר נוסף, ואין חיתוכה פוסל משום מום. מביאה הגמרא בשם רבי יוחנן, דין דומה לגבי תומת מת. עבר שלם של אדם מטמא תומת אוהל בכל שהוא, ואינו נחשב עבר, אלא אם כן יש בו בשר, גידים ועצמות. אבל איברים שאין להם עצם, כגון הלשון והתחול והכליות וכיוצא בהם, אינם מטמאים בכל שהוא כשאר איברים, אלא כשאר בשר שמטמא רק בגודל של כזית, ועצמות המת שאין עליהם בשר, אף שהן נחשבות עבר, אינם מטמאות באוהל, אלא אם כן הם רוב בניין גופו או רוב מניין איבריו של האדם. כך אומרת המשנה במסכת תועלות פרק א' משנה ו'. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אצבע יתירה שיש בה עצם, ואפילו אם אין בה ציפורן, אבל יש בה קצת בשר, הרי היא נחשבת עבר לכל דבר ומטמא בתומת מת, במגע ובמסע, ומטמא גם באוהל. ואם אין בו בשר כלל, הוא עולה ומצטרף למניין 125, שהוא רוב מניין רמ"ח עברי האדם, 248, ואז ה-125 זה הרוב, שאם היו יחד עמו במניין הזה מעצמות המת, אפילו בלא בשר הם מטמאות באוהל. ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, ונספרת על גב היד. מה ששנינו בברייתא שאצבע יתירה שאין בה ציפורן נחשבת עבר, וכן מה ששנינו שהיא מצטרפת לרוב מניין עצמות האדם, זה דווקא כשהיא עומדת בשורה אחת עם שאר האצבעות ונספרת יחד עמהן. אבל אם יש עליה ציפורן, היא נחשבת לעבר, אף כשאינה נספרת על גב היד. מביאה הגמרא מאמרה בשם רב ומפרשת אותה על פי דברי רבי יוחנן. אמר רב חיסדא, דבר זה שיובא בסמוך רבינו הגדול אמרו, והכוונה לרב, והמקום יהיה בעזרו. כיוון שהזכיר רב חיסדא את רב, היה מברכו. כך כותב הטור באור החיים, סימן קכ"ד, על פי דברי הגמרא במסכת יומא דף ל"ח עמוד ב', שהמזכיר צדיק צריך לברכו, שנאמר במשלי פרק י' פסוק ז', זכר צדיק לברכה. אם כן אומר רב חיסדא, דבר זה שיובא בסמוך רבינו הגדול אמרו, והמקום יהיה בעזרו. אצבע יתרת, אצבע יתירה של מת שיש בה עצם ואפילו אם אין בה ציפורן, הרי הוא מטמא תומת מת במגע ובמסע. ואין הוא מטמא באוהל אפילו אם יש בו קצת בשר, משום שאינו נחשב עבר. מבארת הגמרא את דברי רב, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, ובשאינה נספרת על גב היד. מה שאמר רב שאינה אצבע מטמאת תומת אוהל, זה דווקא כשאינה עומדת בשורה אחת עם שאר האצבעות ואינה נספרת יחד עמן. שכן, מאחר שאין בה ציפורן וגם אינה נספרת על גב היד, אינה נחשבת ממניין איבריו של האדם. אבל כשהיא נספרת על גב היד, מודה רב שהיא נחשבת לעבר ומטמאה באוהל, ואפילו שאין בה ציפורן. הביאה הגמרא את תמיית רבי יוחנן על הדין הזה. אמר רבי יוחנן, האומרים שאצבע יתירה שאין בה ציפורן ואינה נספרת על גב היד מטמאה במגע ובמסע ואינה מטמאה באוהל, עשו בכך את דבריהם כדברי נביאות, כדברים בלא טעם. והכוונה כדברי נבואה שאין הנביאים צריכים לתת להם טעם, שכן גם בלא טעם צריך לשמוע להם. שכן ממה נפשך? שואל רבי יוחנן. אי עבר הוא, אם זה עבר, אם כן באוהל נמי תטמא. גם באוהל יש לו לטמא, ואילו עבר הוא, ואם אינו נחשב לעבר, ומשום כן אינו מטמא באוהל המת, אם כן במגע ובמסע נמי לא לטמא, גם כן שלא יטמא במגע ובמסע. מביאה הגמרא שני תירוצים על התמיה הזו של רבי יוחנן. אמר רבונה בר מנוח, משמי דרווחה ברי דרוויקה, לעולם אצבע יתירה שאין בה ציפורן ואינה נספרת על גב היד אינה נחשבת לעבר. למה היא מתאמה במגע ובמסע? משום עצם כסעורה נגעו בה. משום עצם כסעורה אמרו שהיא מתאמה, שכן עצם שיש בה שיעור כסעורה מתאמה במגע ובמסע, אף שאינה נחשבת לעבר. אף פאפה אמר תירוץ נוסף, גזרו חכמים גזירה באצבע יתירה שאינה נספרת על גב היד, שאף על פי שאינה עבר תתאמה במגע ובמסע? הטו משום אצבע הנספרת שנחשבת עבר ומתאמה מעיקר הדין, שכן אם נטהר באינה נספרת על גב היד, יבואו לתאר גם אצבע שנספרת. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, אם גזרו באצבע שאינה נספרת בגלל אצבע הנספרת, שלכן היא מתאמה במגע ובמסע, יחי, אם כן אצבע שאינה נספרת באוהל נמי תתאמה, שתתאמה גם בתאומת אוהל משום הגזירה הזו, כדי שלא יבואו לתאר באוהל גם אצבע הנספרת. מתרץ את הגמרא עבדו רבנן נקירה, כי איך דלא לשרפו עליי ותרומה וקודשים. חכמים רצו לעשות היכר באצבע שאינה נספרת, שתאומתה אינה מעיקר הדין, אלא רק משום גזירה, כדי שלא יטעו לומר שתאומתה היא מן התורה, ואז יבואו לשרוף תרומה או קודשים שנטמעו מחמתה, והרי אסור לשרוף תרומה שמן התורה היא טהורה. מבררת הגמרא באילו אופנים מתאמים עצמות המת באוהל. תנא נתם שנינו במסכת תועלות פרק ב' משנה א', עצמות המת שהם רוב בניינו של הגוף, אפילו שאינן רוב מניין עצמות גופו, וכן רוב מניינו של סכום כל עצמות המת, אפילו שאינו רוב בניינו, אף על פי שאין בו ברוב זה כשיעור רוב הקו עצמות, תמאין, הרי הם מתאמים באוהל. אבל כשיש בעצמות שיעור רוב העקב, הם מתאמות באוהל אף כשאינן רוב בניינו או מניינו של גוף המת. שכן בכל השיעורים הללו ניכר על העצמות שמצמות אדם. כך אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת מהו הרוב המוזכר במשנה הזאת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, איזה הוא רוב בניינו של מת? עצמות של שני שוקיים וירך אחד, ואף שאין בהם את רוב היקף הגוף, הן נחשבות כרוב בניינו. הואיל וזהו רוב גובהו של אדם באדם גדול שאינו ננס באיבריו. והרוב נמדד בגובה הגוף בלבד ללא הראש, אומר רשי. ואיזו רוב מניינו של עצמות המת? עצמות של 125 איברים שהם רוב מ-248 איברי האדם. אמר לרבינה לרבה, תנה מניינה ואתה להשמוינן, וחיבה התנה של הברייתא ללמדנו כמה הוא מניין רוב איברי האדם? הרי מאחר שאנחנו יודעים שמניין האיברים הוא 248, מובן מאליו שרוב מניינם זה 125. תרץ את הגמרא כמשמלה, נתנה בה להשמיינו כחידוש הזה שלמדנו בברייתא. לטניה שנינו בברייתא אחרת, אדם שגופו חסר, שאין בו אלא 200 איברים בלבד, וכן אדם שגופו יתר, שיש בו 281 איברים, כגון אישה שיש לה 253 איברים, וזו נולדה עם אצבע נוספת בכל יד ורגל שביחד הם 4 אצבעות יתירות, ומכיוון שבכל אצבע יש 6 איברים, נמצא שיש לה 24 איברים נוספים. רבנו גרשום מפרש שמלבד 6 איברים שיש בכל אצבע שיש כנגדה בזרוע או ברגל עצם אחת, ונמצא שעל ידי 4 האצבעות היתירות נוספו עוד 4 עצמות בזרועות וברגליים, ובסך הכל יש לה 281 איברים, כולן עולים למניין 125, ואף איבריו היתרים מצטרפים לרוב זה לטמא באוהל. ומכאן שאין הולכים אחר רוב עצמות של כל גוף וגוף בפני עצמו, אלא זיל בתרו בדין שיש ללכת אחר רוב בני אדם, שיש בהם רק 248 איברים, ולעולם אין עצמות מטמאים באוהל בפחות מ-125 איברים. ולעולם אין צריך יותר ממניין זה בין באדם חסר איברים ובין באדם יתר איברים. ושני הדברים משמיע לנו התנה, האחד שלעולם 125 הם רוב מניין, ועוד הוא משמיע לנו שגם האיברים היתרים עולים למניין הזה. הביאה הגמרא הוכחה ממעשה שהיה שיש לה אישה איברים יתרים על איברי האיש. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, מעשה בתלמידיו של רבי ישמעאל, ששלקו, שבישלו זונה אחת שנתחייבה שריפה למלך. וכותב החתם סופר שבהכרח הייתה נוכרית, שכן אילו הייתה ישראלית, היה אסור לנתחה כדי לדעת את מניין איברי הגוף, לפי שמת ישראל אסור בהנאה מן התורה. ולשיטות שסוברות שבט כנעני שמת מותר בהנאה, אפשר להעמיד שהמעשה הזה היה בשפחה כנענית. אומרת הגמרא, ובדקו ומצאו בה 252 איברים, ובאו לרבי ישמעאל וסיפרו לו על כך. אמר להם, שמה באישה בדקתם, שיש בה עוד 4 איברים שאוסיף לה כתוב שני צירים ושתי דלתות בפתח הרחם. קשרי הרחם התקועים זה בזה נקראים צירים, ולכן חבלי הלידה קרויים צירים, שכן הם באים מחמת השמטת קשרי הרחם התקועים זה בזה. כך מסביר המצודת ציון בספר שמואל א', פרק ד', פסוק ט'. הביאה הגמרא סיוע לדברי רבי ישמעאל מדברי תנאים אחרים. תניה שנינו בברייתא, רבי אלעזר אומר, כשם שיש צירים לדלת של בית, כך יש צירים לאישה. שנאמר בקלתו של עלי הכהן, ספר שמואל א' פרק ד' פסוק י' ותכרה ותלד, כי נהפכו עליה ציריה. מכאן שיש לאישה צירים. רבי יהושע אומר, כשם שיש דלתות לבית, כך יש דלתות לאישה. שנאמר בספר איוב פרק ג' פסוק י' כי לא סגר דלתי ויתני. שמרוב צרותיו קילל איוב את יום לידתו, על שלא נסגרו דלתות בטן אמו לעכב את יצירתו. ומכאן שיש דלתות לאישה, רבי עקיבא אומר, מלבד צירים ודלתות האילו יש לאישה עבר נוסף הנקרא מפתח. כי כשם שיש מפתח לבית, כך שמפתח לאישה, שנאמר בספר בראשית פרק ל' פסוק כ"ב על רחל בעת הריונה, ויפתח את רחמה, ודלת סגורה שצריכה פתיחה נפתחת על ידי מפתח. מקשה הגמרא לדברי רבי עקיבא שיש לאישה חמישה איברים יתרים על איש, קשה הקשה עליו מהמעשד את תלמידי רבי ישמעאל שמצאו באישה רק 252 איברים, ואילו לדברי רבי עקיבא יש לה 253 איברים, מתרצת הגמרא דילמה איידי דזוטרה, התמחו ימיתמח, שמה משום שהמפתח הוא איבר קטן ונימוח מחמת השליקה. ויהיה הגמרא דין בתומת מת של איברים אילו אמרה וכולן כל חמשת האיברים היתרים באישה אין מתמים בפני עצמם באוהל, שכן נאמר בתומת אוהל בספר במדבר פרק י"ט פסוק י"ד, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, ואדם משמע דווקא דבר השווה לכל אדם, שרק עבר שנמצא גם באיש מתמה באוהל ולא עבר שנמצא רק באישה. אמר לאביי, מקשה אביי לרע, וכי באיש לקה, באיש אין צירים, והכתיב הרי נאמר בספר ישעיה פרק כ"א פסוק ג', צירים אחזוני כצירי יולדה, שבשעה שהתנבא ישעיהו הנביא על פורענות בבל אמר שהתאוננו אנשי בבל שמתקפים בצירים מרוב איסורים כמו אישה הקורעת ללדת שצירי דלתי בטנה מתפרקים להיפתח. מכאן שיש צירים גם לאיש, ואיך אומר רב שצירים ישנם רק באישה? מתרצת הגמרא, לאיש יש רק צירי בשר בלא עצם, ובמניין האיברים נחשבים רק איברים שיש בהם עצם. עוד מקשה הגמרא על רב והכתיב הרי נאמר בספר דניאל פרק י' פסוק ט"ז, אדוני במראה נהפכו צירי, כשראה דניאל את המלאך נחרד ואמר שמרוב פחד נהפכו עליו ציריו, מכאן שיש צירים גם באיש, ואיך אמר רב שיש צירים רק לאישה. החנמי מתרץ את הגמרא, גם כאן יש לתרץ כתירוץ לאל, שלאיש יש רק צירי בשר בלא עצם, ורק בצירי אישה יש גם עצם. מוכיחה הגמרא שצירי איש אינם נחשבים איברים. אחי נמי מסתבר, דבר זה מסתבר ומוכח מגוף דברי המשנה, דהי לא תימה אחי. שהרי אם לא תאמר כך, אלא תאמר שגם צירי איש נחשבים איברים, יקשה עליך על מניין 248 איברים שפרטה המשנה במסכת אוהלות, איך היא משכחת לה? איך ימצא המניין הזה? הרי אינו לא באיש ולא באישה, אלא בהכרח נאמר מניין זה באיש, וציריו הם רק מבשר ולא מעצם, ועל כן אינם נכללים הם במניין האמור. אומרת הגמרא שנינו במשנה, יתר בידיו וברגליו, 6 ו-6, 24, רבי יהודה מכשיר וחכמים פוסלין. מפרשת הגמרא את לשון המשנה 6 ו-6, 24, ואת מחלוקת התנאים שנשנתה בה. אמר רבי יצחק ושניהם, רבי יהודה וחכמים, מקרא אחד דרשו כל אחד כשיטתו. נאמר במלחמת פלישתים עם ישראל בספר שמואל ב' פרק כ"א פסוק כ', ותהי עוד מלחמה בגת. וכתיב עוד נאמר שם, ויהי איש מדון, איש ענק, אצבע ידיו ואצבע רגליו, 6 ו-6, 24 מספר. מר סבר חכמים סוברים, בגנות אי משתי, בגנותו של ענק זה הכתוב מדבר שאצבעותיו המיותרות נחשבות למום. ומר סבר רבי יהודה סובר בשבח אי משתי, בשבחו של ענק הכתוב מדבר שתוספת אצבעותיו מראה על גודל גבורתו ואין דבר זה נחשב למום. ולא הכשיר רבי יהודה אלא במי שמניין האצבעות בכל יד ובכל רגל שווה. מפרשת הגמרא את הכתוב האמור, אמר רבא מה לי דכתיב, למה נאמר 6 ו-6, 24 מספר? הרי מאחר שהיו לו 6 אצבעות בידיו ורגליו מובן מאליו שהיו בשתי ידיו ושתי רגליו 24 אצבעות, ולמה הוא צריך הכתוב להוסיף זאת? ושיבה הגמרא צריכי, הוא צריך הכתוב להשמיענו זאת. דהי כתב רחמנא, אם הכתוב היה כותב רק 6 ו-6, אבא ימינא שיט דידי ושיט דקרי, היינו אומרים שרק ביד אחת וברגל אחת היו לו 6 אצבעות ולא בשתי ידיו ושתי רגליו. לכן כתב שהיו לו יחד 24 אצבעות. דהי כתב אם היה כותב רק שהיו לו 24 אצבעות ולא כתב שהיו לו 6 ו-6, אבא ימינא הייתי חושב 500 גיסא ו-700 גיסא. היינו אומרים שבידו אחת ורגלו אחת היו לו 5 אצבעות ככל אדם, ואילו בידו השנייה ורגלו השנייה היו לו 7 אצבעות, לכן כתב שהיו 6 ו-6. ואף המשנה נקטה כלשון הכתוב 6 ו-6, 24. מבארת הגמרא את המשך לשון הכתוב 24 במספר, בנספרת על גב היד, שהאצבעות היתרות עמדו בשורה אחת עם שאר האצבעות ונספרו יחד עמן. ומביא רבי יהודה ראיה לדבריו ממעשה שהיה, תניה שנינו בברייתא, אמר רבי יהודה מעשה באדם אחד, שבא לפני רבי טרפון, והיה יתר אצבעות בידיו וברגליו, 6 ו-6 בכל אחת מהן, וביחד היו לו 24 אצבעות. אמר לו רבי טרפון, כמותך ירבו בישראל, ומכך ששיבחו רבי טרפון הוכיח רבי יהודה, שאיתור אצבעות אינו נחשב מום. אמר לו רבי יוסי לרבי יהודה, וכי משם ניתן להביא ראיה, והרי יש לומר שכך אמר לו רבי טרפון לאותו אדם. הלוואי שכל הממזרים והנתינים יהיו משונים בגופם כמותך, ועל ידי כך יתמעטו ממזרי ונתיני מישראל, שכן יעידו כולם שהם פסולי קהל ולא ידבקו בהם. ממזר הוא מי שנולד מביאת איסור שהוא וזרו אחריו פסולים מלבוא בקהל, ומחלוקת הנאי במסכת יבמות, דף ממתת עמוד א', מאיזה ביאת איסור הוא נעשה ממזר, ונתין זה מבני הגבעונים שנתגיירו בימי יהושע בעורמה, והניחום להיות חוטבי עצים וגזרו שלא להחזיקם כגיירים גמורים ואסור להתחתן עמם. כאמור שם במסכת יבמות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שולט בשתי ידיו. תנו רבנן שנינו בברית הכהן איתר, כהן שמשתמש ביד שמאל, בין אם הוא יתר ביד ובין אם הוא יתר ברגל, שבית הליכתו הוא עוקר רגלו השמאלית תחילה שלא כדרך שאר בני אדם, פסול לעבודה. יתר ביד פסול משום שנאמר בחטאות הפנימיות וטבל הכהן את אצבעו בדם. וההלכה בידינו שכל דבר שנאמר אצבע וכהן אינו קשר אלא באצבע יד ימין. ויתר רגל פסול משום שנאמר בכהנים כי בוא בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת, מכאן שהם צריכים לעמוד כדרך עמידה שעיקרה ברגל ימין. אומרת הברייתא, והשולט בשתי ידיו בשווה ואינו ככל אדם שידו הימנית חזקה מידו השמאלית, רבי פוסל וחכמים מכשירים. מבארת הגמרא במה נחלקו רבי וחכמים, מר סבר רבי סבר שסיבת מה שהוא שולט בשתי ידיו בשווה זה משום דכחישותא התחלה בימין, שימינו חלשה ולא משום ששמאלו חזקה יותר משמאל כל אדם ועל כן הוא נחשב באלמום. ומר סבר חכמים סוברים, סיבת הדבר היא משום דבריותא התחלה בשמאל, ששמאלו חזקה משמאל כל אדם ולא משום שימינו חלשה ועל כן אינו נחשב לבעלמום. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף ממהי עמוד ב'. לאחר שהתבארו במשניות הקודמות המומים הנוהגים באיברים המסוימים, מביאה המשנה שלפנינו מומים כלליים בגוף כולו. אומרת המשנה, הקושי, כהן הקושי והגיחור והלבקן והכיפח, ארוך ודק והננס נמוך מאוד, והחירש והשוטה והשיקור ובעלי נגעים תאורים, כגון ספחת, שזה ממני הנגעים שאינם מתאמים בתומת צרעת, כל אלו פסולים באדם, כל כהן שיש בו אחד ממומים אלו פסול לעבודה וקשרים בבהמה, אינם פוסלים אותה למזבח. והגמרא תבאר את כל המומים הללו. המשיכה המשנה ואומרת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שוטה מן הבהמה, בהמה שוטה אינה קורבן מן המובחר, מאחר שנאמר בקורבנות שצריך להביאם ממבחר נדריכם. בהמה שוטה שאינה מובחרת אינה ראויה להקרבה. רבי אלעזר אומר, והרמב"ם בפירוש המשניות גורס פה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אף בעלי הדילידולין שחתיכות בשר מדולדלות יוצאות מגופם פסולים באדם וקשירים בבהמה. זו היה המשנה הראשונה שלנו בדף ממהי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מפרשת הגמרא את המומים שנשנו במשנתנו. קושי וקמה שחור מאוד, גיחור חיוורה, לבן, לבקן סומקה, אדום. שואלת הגמרא, איני האם לבקן הוא אדום? והאהודה אמר לו, מן באי, לבקני וישתקה חיוורה. והרי היה אדם שאמר והכריז לכולם, מי רוצה לקנות טלאים לבקנים ונמצאו תלאב לבנים? אם כן לבקן הוא לבן. חוזרת בה הגמרא ומפרשת את המומים הללו באופן אחר. אלא קושי וקמה, קושי זה שחור, גיחור זה סומקה, אדום. כדי אמרי אינשי, סומקה, גיחיה, כמו שקוראים אנשים על אדם אדום גיחיה, דהיינו גיחור, לבקן חיוורה, לבן מאוד, כי אהודה אמר לאומן באי לבקן והשתק החיוורי, כמו שמצינו באותו אדם שהכריז מי רוצה תלאים לבקנים, ואכן נמצאו תלאב לבנים. שנינו במשנה בין המומים הפוסלים את הכהן בעבודה, כיפח. תני שנה רב זווית, כיפח הוא אדם גבוה. שואלת הגמרא, איני האם כך הוא והתני הרי שנה רבי אבאו, מניין שהקדוש ברוך הוא משתבח בבעלי קומה ומזכיר אותם כבעלי מעלה? שנאמר בספר עמוס פרק ב' פסוק ת', ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם אשר כגובה ארזים גובהו, שאמר הקדוש ברוך הוא שישמיד מפני ישראל את האמורים שהם גבוהים מאוד, הרי שהדבר מוכיח על גבורתם ויש בו מעלה ולא מום. מתרץ את הגמרא מרב פאפה, בארי חשמית הסניה, באדם ארוך ושמות יש בגובהו משום כיעור, שמישהו ארוך ורזה ביותר ואין אובי גופו תואם את אורכו, אינו יכול לזקוף את קומתו מחמת דקותו, ומתוך כפיפותו הוא נראה כמי שחוליותיו שמוטות, וכיוון שמראה הוא מכוער, הוא נחשב באלמום. אמר יש לה, כשאדם גבוה לא יישא אישה גבוהית, שמה ייצא מהם בן שהוא תורן. גבוה מאוד. אדם ננס לא יישא אישה ננסת, שמה ייצא מהם בן אצבעי שהוא נמוך יותר מננס. אדם לבן לא יישא אישה לבנה, שמה ייצא מהם בן שהוא בוהק, לבן ביותר. אדם שחור לא יישא אישה שחורה, שמה ייצא מהם בן שהוא תפיח, שחור כגדירה. שנינו במשנה, חרש והשוטה והשיקור. מקשה הגמרא, הרי שיקור שעבד מחיל מחלל את העבודה ועבודתו פסולה, ואילו במשנתנו נשנו רק כהנים הפסולים לעבודה, משום שאינם שווים בזרו של אהרון, שאף שהם פסולים לעבודה מכל מקום בדיעבד, עבודתם כשירה, כפי שלמד לולל בדף מ"ג, ואם כן שיקור בעד מומי דמחילי עבודה באי למחשב, היה צריך לשנות את השיקור בין בעלי מומים גמורים שעבודתם פסולה ולא במשנתנו. מתרצת הגמרא, המשנה מדברת בשיקור שהשתכר בשאר דברים המשקרים ולא מיין. וסוברת משנתנו דלא כרבי יהודה שאמר שגם שיקור זה מחלל את עבודתו. לתניה שנינו בברייתא, כהן שאכל דבילה כעילית הגדלה במקום ששמו כעילה ומשקרת כמו יין, וכן כהן ששתה חלב או דבש שהתבשל במים והשתכר מהם, ואחר כך נכנס למקדש חייב מלכות, ומבואר במסכת כריתות דף י"ג עמוד ב', שברייתא זו שנויה בשיטת רבי יהודה, אבל משנתנו חולקת עליה וסוברת שרק שיקור מיין מחלל את עבודתו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים מ"ד ומ"ה במסכת בכורות, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו החרום? שאלה שנייה, למי קורא התנא זקדום? שאלה שלישית, מדוע הוצריכה הגמרא לשנות גם תרוטות וגם צירניות? והרים בתרוטות פסול, כל שכן בצירניות שעגולות יותר? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, מהו הצימח? שאלה חמישית, מה דרש ריש לקיש מהפסוק, לא יבך עקר ועקרה ובהמתך? שאלה שישית, מהו מרוח השח? שאלה שביעית, מהו עיקל? שאלה שמינית, מהו בעלי פיקין? שאלה תשיעית, באיזה אופן פוסלת אצבע יתירה? והשאלה האחרונה, לשם מהו צריך התנא לשנות שרוב מניין עצמות זה 125 איברים. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי חבב באייר תשע"ט ערב, שבת קודש, פרשת במדבר, ובחוץ לארץ פרשת בחוקותיי. וחזק חזק ונתחזק, ושבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים מ"ד ומ"ה במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון, כוח באייר תשע"ט, כ"ח באייר תשע"ט, ונלמד את דף מ"ו במסכת בכורות, מרחק שבועיים ימים ועוד יום אחד לסיום מסכת בכורות כולה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב ממקור הברכה, מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.